יבמות דף קוף, מתחילים בעזרת השם, דף צדיק ט עמוד ב, 15 שורות מלמטה, במילה תניא. מעשה מפורסם, הגמרא מספרת מסכת חולין דף ז. רבי פנחס בן יאיר הלך פעם לדבר מצווה לעסוק בפדיון שבויים. היה צריך לפדות אדם שבוי ממעצר, שהוא היה שבוי שלא בצדק, מצווה גדולה וחשובה. בדרך הוא היה צריך לעבור נהר בשם גינאי. לא הייתה לו ספינה, לא היה לו דרך לעבור, והוא ביקש יפה מהנהר, מהשר של הנהר, גינאי, חלוק לי מימך ואעבור בך. אמר לו הנער, אתה מפריע לי לעבוד. הקדוש ברוך הוא קבע אותי כאן כדי שאני אקח מים ויעביר ממקום למקום. ואתה רוצה להפריע לי בעבודת השם? למה? כי אתה רוצה לעסוק בפדיון שבויים? מי אמר שאתה תצליח? אני בוודאי מצליח בתפקידי להעביר את המים, להזרים אותם. רבי פנחס בן יאיר ראה שזה לא הולך בדרך טובה עם אותו נער, אז הוא אומר לו, גינאי, או שאתה נותן לי לעבור, או שאני גוזר שלא יעברו בך יותר מים לעולם. ונער גינאי נקרא, רבי פנחס בן יאיר עבר, היה שם יהודי נוסף שעסק בנטילת חיטים לצורך הכנת מצות לפסח, אמר לו, תתן לו גם לעבור, עוסק בצורך מצווה, נתן שם גם לעבור לאיזשהו נוכרי, שהתלווה אליהם, שלא אמרו, כך עושים לבן לוויה. בהמשך, רבי פנחס בן יאיר הגיע לאיזה אכסניה, קיבלו אותו, ורצו לתת לחמור של רבי פנחס בן יאיר שעורים לאכול. הניחו לפני החמור את השעורים, ואז חמור לא רצה לאכול. חמור רעב, לא ייתכן שהוא לא רעב, הוא עבר דרך ארוכה. חשבו, אולי צריך להוציא מפה את האבנים, לנקות קצת את השעורים, אולי הוא חמור שיש לו פה יפה, מה שנקרא, הוא לא יכול לאכול שעורים מלוכלכים, אבל עדיין החמור לא אכל. אמר רבי פנחס בן יאיר, אני רואה שאתם מתעסקים קצת עם החמור ועם השעורים, והוא לא רוצה לאכול. יש לי שאלה קטנה אליכם, האם הפרשתם תרומות ומעשרות מהשעורים האלה? אמרו לו, זה מאכל בהמה, בשביל מאכל בהמה לא צריך להפריש תרומות ומעשרות. אמר להם, כן, אבל אם לקחתם את השעורים לצורך מאכל אדם, גם אם בסוף אתם נותנים את זה לבהמה, צריך להפריש מזה תרומות ומעשרות. עלובה זו הולכת לעשות רצון קונה, אותו חמור, הולך לעשות רצון קונו. אתם רוצים להכשיל אותה לאכול אוכל שלא הפרישו מן התרומות ומעשרות? אומרת הגמרא, תראה מה זה. בהמה של צדיקים, אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידיהם. צדיקים עצמם, על אחת כמה וכמה. ועל זה הגמרא מתפלט על דבריו של רבי אלעזר בר צדוק. תניא אמר רבי אלעזר בר צדוק, מימי לא העדתי אלא עדות אחד. היה פעם אחת שהעדתי עדות. והעלו עבד לכהונה על פי. העדתי עדות, ועל פי העדות הזאת, עבד כנעני, שהוא לעולם לא יכול להיות כהן. אם הוא עבד של כהן, הוא יכול לאכול תרומה, אבל הוא לא הופך להיות כהן. על פי העדות שלי, באו והפכו, איך שהגמרא מבינה כעת, עבד כנעני, והחשיבו אותו כהן, על פי העדות שלי. שואלת הגמרא, אם הוא עבד כנעני ומייחסים אותו לכהן, זו טעות. זאת אומרת שרבי אלעזר בר צדוק, על פי העדות שלו, באו לעשות טעות, באו לידי תקלה. העלו סל כדעתך, איך תצא תקלה כזאת גדולה על פי עדות של צדיק, רבי אלעזר בר צדוק, השתה הרי אפילו בהמתם של צדיקים, אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם, כמו שראינו בחמורו של רבי פנחס בן יאיר. צדיקים עצמם לא כל שכן שלא יגלגלו תקלה על ידם, אלא לא שבאמת העלו את העבד כנעני ויחסו אותו ככהן על פיו, אלא אימה, תאמר, ביקשו לעלות עבד לכהונה על פי, אבל בסוף התברר שהוא לא כהן, אלא עבד כנעני. מה הייתה הטעות? הרי יש ויכוח בין רבי יהודה לבין רבי יוסי. האם עבד כנעני של כהן, שהוא יכול לאכול בתרומה הרי, הוא מגיע אל הגורן לקבל תרומה בשביל האדון הכהן שלו, האם נותנים לו או לא נותנים לו? במקומו של רבי יהודה, לא היו נותנים לו. למה? כי מי שהיה מקבל שם תרומה, היו מחשיבים אותו לכהן. לעומת זאת, במקומו של רבי יוסי, הוא סובר שכן אפשר לתת לעבד כהן תרומה, ובמקומו באמת לא היו מעלים, אדם שמקבל תרומה, לא היו מתייחסים אליו ככהן, אלא היו מבינים שייתכן שזה עבד של כהן. אז זאת הייתה כאן הטעות. חזה, רבי אלעזר בר צדוק, ראה עבד כנעני שלוקח תרומה בגורן לבד. באתרייד רבי יוסי, במקומו של רבי יוסי, שהתיר לעבדים לקחת תרומה, כי באותו מקום לא היו מייחסים את מי שלוקח תרומה, שהוא נחשב כהן. ועזר רבי אלעזר בר צדוק והסעיד, הוא בא להעיד שהוא לוקח תרומה בגורן, באתרייד רבי יהודה, במקומו של רבי יהודה, ששם היו מקפידים שעבד כנעני לא ייקח תרומה בגורן, אלא רק מישהו שהוא כהן. אז פה, הוא בא פה ומעיד, רבי אלעזר בר צדוק בא ומעיד שאותו אדם קיבל תרומה בגורן, אז היו סבורים להעלות אותו לכהונה, כי במקומם מי שמקבל תרומה בגורן זה אומר שהוא כהן. אבל בהמשך התבררה הטעות שהסיבה שהוא קיבל תרומה בגורן זה מכיוון שזה היה במקום שבו הכריעו לפי דעתו של רבי יוסי, ששם נתנו לעבדים כנעניים גם כן תרומה אם הם עבדים של כהנים. ברגע שבדקו את הייחוס שלו, התגלה שהוא למעשה עבד כנעני. תנו רבנן, עשרה, על אף שהם אוכלים תרומה, אין חולקים להם תרומה בשדה בבית הגרנות, ואלו הן אותם עשרה. כהן שהוא חרש, שאינו שומע ואינו מדבר, או שהוא שוטה, שאין בו דעת, וקטן, או שהוא טומטום, שיש אור שאותם ולכן לא ניכר אם הוא זכר או נקבה, ואנדרוגינוס שיש לו גם סימן זכר וגם נקבה, והעבד הכנעני של כהן, והאישה אשת כהן, וכהן הערל שהוא לא מל, מכיוון שאחיו שנולדו לפניו כשמלו אותם הם מתו מחמת המילה, אז הוא אסור לו למול והוא פטור מלמול, וכהן התאמה שנטמע, וכהן הנושא אישה שאסור לכהן לשאת אותה, למשל אם היא גרושה או שהיא קיבלה חליצה שאינה הוגנת לו. וכולן, גם אם לא חולקים להם חלק בגורן, משגרים להם את התרומה לבתיהם, חוץ מכהן תאמה וכהן שנושא אישה שאינה הוגנת לו, שכנסו אותם לא לשלוח תרומה אליהם הביתה. תמה משום שהוא לא נזהר לא להתאמה, ואדם שנושא אישה שאינה אגונה לכהונה, מכיוון שהוא עבר על איסור. עכשיו הגמרא מבארת את הרשימה של אותם עשרה שלא נותנים להם תרומה במקום שמחלקים בתרומה בגורן. ביש למה? זה מובן למה לא נותנים לחרש, שהוא לא שומע ולא מדבר, אז הוא, אין לו גם דעה. לא, בכל אופן בזמנם, לא הייתה אפשרות לתקשר איתו ולא היה לו דעה. שוטה שאין בו דעה מעצמו, אין בו דעת, וקטן שעדיין לא הגיע לכלל דעת. כל אלה מובן למה לא חולקים להם בגורן, כי הם לאו בני דעה נינהו, וכותב רשי, זילותא דתרומה לחלק להם בגורן לאין כל. זה זילות לתרומה לתת לכאלה שאין בהם דעת, מול כולם תרומה. תרומה צריך לתת לאנשים מכובדים וחשובים. מה הסיבה שלא נותנים לטומטום ואנדרוגינוס בגורן תרומה? נמי גם כן מובן, משום שהן בריאות משונות. בריאה בפני עצמה נינו. וגם כאן כותב רשי שזה זילות של הקודשים. לתת להם לאין כל. עבד נמי, עבד לסיבה אחרת, עבד כנעני של כהן, למה לא נותנים לו תרומה בגורן? דילמה, שמה אתי לעסוקי מתרומה ליוחסין, שמה יעלו אותו מזה שהוא אוכל תרומה, ייחסו אותו לכהן, אבל באמת הוא לא כהן בעצמו, אלא הוא רק עבד כנעני של כהן. וכן ערל ותמה, הסיבה שלא חולקים להם תרומה בגורן, משום דמאיסי, ערל שיש לו אורלה, זה מאוס, תמה שהוא תמה, זה מאוס, אז לא ראוי לחלק להם בגורן תרומה. וכן, נושא אישה שאינה הוגנת לו, התחתן עם גרושה, התחתן עם אישה שקיבלה חליצה, עשה משהו שהוא אסור, אז משום כנסה, חכמים כנסו אותו על זה שהוא עבר עבירה, לא לתת לו תרומה בגורן. אלא אישה, אשת כהן שאוכלת בתרומה, מה הייתה מלא? מה יכולה להיות בעיה? למה שלא תוכל לקבל תרומה עד הרבה? זה מאוד מכובד שהיא תקבל כל כבודה בת מלך. מביאה הגמרה על זה שני הסברים. פליגי בה רב פאפה ורב הונה ברי דרב יהושע. נחלקו שניהם. כל אחד הביא סיבה אחרת. אחד אמר משום חשש מה יקרה אחרי שתהיה גרושה. כבר לא תהיה אשת כהן. אם היא תהיה רגילה לבוא כל פעם לגורן לקחת תרומה, שם בגורן לא כל כך בקיאים מה שקורה בעיר, ולא ידעו שהיא קיבלה גט, והייתנו לה תרומה, יכולה לצאת מזה תקלה. ואחד אמר שהחשש הוא מפני שהגורן זה מחוץ לעיר, זה מקום שאין שם אנשים שמסתובבים, ויש חשש משום ייחוד. לכן שולחים אליה הביתה, שלא תצטרך לבוא למקום ולהיות במצב שהיא נמצאת במקום שאין בו הרבה אנשים, עם בעל הגורן לבד. מהי בעיניי, איזה מקרים יש הבדל בין שני הטעמים? שני הבדלים. הבדל ראשון איקה בעיניי, בי דארי, כזה בית הגורן, די מקרב למטה, שהוא נמצא במקום קרוב למקום לעיר, ולא שכיחה בהו אינשי, אבל לא מצויים בו אנשים. אבל מכיוון שזה קרוב לעיר, אז אם היא התגרשה מבעלה הכהן, ישמעו שם, כי זה קרוב לעיר, אז הם יודעים. אבל משום ייחוד, יש כאן כן חשש, כי זה מקום שלא שכיחים בו אנשים. הבדל נוסף בין שני הטעמים, אי נמי, די מרחק, מצד אחד הגורן רחוק מהעיר, אז לא שומעים שם אם היא התגרשה או לא התגרשה מבעלה הכהן, אבל מצד שני, ייחוד אין כאן, כי שכיחה בה אינשי, יש שם הרבה אנשים באותו גורן, אז לפי הטעם של ייחוד לא חוששים וניתן לה, אבל לפי הטעם של שמה היא התגרשה ולא נדע מזה, לא ניתן לה באמת, כי ייתכן שהיא התגרשה ועד המקום הרחוק מהעיר עדיין לא שמעו מזה. בברייתא למדנו וכולן, כל אותם ששנינו בברייתא שלא נותנים להם תרומה בגורן, משגרים להם לבתיהם, שולחים להם את התרומה הביתה, חוץ מתמה, ונושא אדם שנשא אישה שאינה הוגנת לו, כהן התחתן עם גרושה או זאת שקיבלה חלוצה. אבל אדם שהוא לא נימול, הוא ערל, משגרים עלי, לא, כן נשלח את התרומה לבית, מה הייתה, מה? למה לא נתנו לו כנס? משום שהסיבה שהוא לא נימול זה לא סתם שהוא בא לבטל מצוות מילה, אלא דאניס, הוא נאנס והוא לא יכול למול את עצמו כי אחיו שנולדו לפניו לא עלינו, בזמן שהם נימולו הם מתו מחמת המילה, לכן אסור למול אותו. אז לא קונסים אותו ושולחים אליו את התרומה לביתו. שואלת הגמרא, תמה נמי האניס, אותו תמה שנטמע, הוא גם כן נאנס בזה שהוא נטמע בחלק גדול מהמקרים, אז למה לא תשלח לו אליו הביתה את התרומה, וברגע שהוא יתאר מתרומתו, הוא יוכל לאכול מהתרומה הזאת. עונה הגמרא, היי, אותו ערל נפיש אונסי, האונס שלו הוא מרובה, זה לא תלוי בו בכלום, זה שהוא נולד בכזה בית אחרי שהבנים הראשונים, כשעשו להם מילה הם מתו, זה לא, הוא לא עשה כלום כדי להיוולד בבית הזה, ואין לו שום אשמה בזה שהוא לא נימול. והי, לעומת זאת אדם שהוא תמה, נכון שזה ברוב המקרים, חלק גדול מהמקרים, לא תלוי בו ולא באשמתו, אבל לא נפיש אונסי, זה לא אונס כל כך גדול, כי אם הוא מאוד 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 ייזהר, הוא כן יוכל להינצל מכל תומעה שהיא. כל תומות שבעולם, על כל פנים איש, בוודאי יכול, על פי דרך הטבע, היה יכול להיזהר, למשל, היה יכול להיזהר לא לטמא בתומת מת, היה יכול להיזהר לא לטמא בתומת שרץ, לא לדבר לשון הרע או שאר הדברים שביאים לידי צרת וכדומה. היה יכול יותר להיזהר. מביאה הגמרא תנו רבנן ברייתא. העבד כנעני של כהן והאישה שנשואה לכהן שאוכלים בתרומה, אף על פי כן אין חולקים להם תרומה בבית אגרנות, מקום שבו מחלקים את התרומה. ובמקום שחולקים, הגמרא תעמיד שמדברים פה על בכלל על מעשר עני שמחלקים לעניים, ומעשר עני, כותב רש"י, דבר שלא בטוח שהרבה אנשים יודעים ממנו, נקרא את הלשון שלו, מעשר עני אין מתחלק אלא בתוך הבית. מעשר עני נותנים לעני בבית. כשאתה רוצה לתת צדקה, מצווה מן המובחר להביא את זה לעני בסתר, שאנשים לא יראו. משום דלוליך ספו עניים, כדי שהעניים לא יתביישו. כשבאים לחלק מתנות לעניים, כדאי לחשוב על עוד קצת מאמץ, איך להביא להם את המתנות האלה, בכזה מקום שלא יהיה להם בושה לקבל את המתנות האלה. ומכיוון שמעשר עני נותנים לכל אחד בתוך העיר, זה לא בשדה, אז אין כאן חשש של ייחוד. אז במקום שחולקים, נותנים לאישה תחילה. לא נותנים לה להמתין. ופותרין אותה מיד, והגמרא מבארת מה היא כאמר, והיא מבארת אחי כאמר, במקום שחולקים, הכוונה למעשר עני, נותנים לאישה תחילה את החלק שהיא לא תצטרך להמתין, מה הייתה, מה משום זילותה, משום הביזיון, שהיא לא תתבזה להמתין עד שהביאו לה את המעשר עני. כמו שאנחנו יודעים, שלנשים יש רגישות יותר גדולה מאנשים. לכן צריך יותר להתחשב ברגישות שלהם ובזילות שלהם. אמר רבא, מריישה, בהתחלה המנהג שלי היה בבית הדין, כי אבו אתו גברה ואיתתה לדין הקמאי. כשהיו מגיעים שני מקרים לבית הדין, מקרה אחד היה עם איש, מקרה אחר היה עם אישה. למרות, אז הם היו מגיעים יחד, אז למי אני אתן להגיע, להיכנס קודם? אבל שרינה תיגרה דגברה ברישה, הייתי קודם מטפל בדין של האיש עם בעל דינו. למה? אמינה, אמרתי, דמחייב במצוות, הוא יותר מחויב במצוות. ואפשר לבאר שהוא פשוט צריך להספיק לעשות את אותם המצוות שהוא מחויב בהם, צריך לחזור ללימודו וכדומה. אבל כיוון דשמענה לה, מאז ששמעתי את הברייתא הזאת, שיניתי את המנהג. כאן אנחנו לומדים, אגב, דבר מאוד מיוחד של רבא, שכשהוא למד תורה, זה היה תורה לשמה. הוא למד דבר חדש, טוב, אז עכשיו למדתי דבר חדש, לא מספיק לי מהשמחה הגדולה שהתחדש לי משהו, אני משנה את עצמי. מאז והלאה, שרינה תיגרדית את הברישה, התחלתי לעסוק קודם בדין של האישה עם בעל דינה. מה הייתה? מה הייתה? משום זילותה, כדי שלא יהיה לזלזול. כמו שגם ראינו לאל, שמה הסיבה שאדם צריך לכבד את אשתו יותר מאת גופו? כי זילות של אישה יותר משל האיש, היא יותר רגישה שלא יזלזלו בה. במשנה למדנו שאם הייתה בת כהן או כהנת שנשואה לכהן, כל פנים מדובר פה בוודאי שהיא נשואה לכהן, זה הנקודה העיקרית, ואם כן הבן שלה הוא כהן ויש לה גם שפחה כנענית שהיא גם כן שפחה של כהן וגם לה נולד בן, זאת אומרת היה פה בן אחד שהוא כהן ובן אחד שהוא עבד כנעני של כהן, והוולדות התערבו ברגע שהם הגדילו התערובות וכולי. מה זה וכולי? אז במשנה למדנו ושחררו זה את זה. התערבו, אחד כאן הוא הכהן, והוא בעצם הבן של האדון, ובשלב מסוים הוא הופך להיות האדון בעצמו של העבד, ברגע שהוא יורש את אביו. ויש כאן את העבד כנעני. ויש כאן שניים. אחד מהם הוא האדון שהוא כהן, והשני הוא עבד כנעני של כהן. אנחנו לא יודעים מי האדון ומי העבד. לא יודעים. הם עצמם לא יודעים. אז הם צריכים להחמיר את כל החומרות, גם של עבד וכהן וגם של כהן. ברגע שהם גדלים, אז המשנה אומרת, אם הם שחררו זה את זה, אז הם יכולים להתחתן כבר, כי לפני כן הם אסור להם להתחתן. כהן, אסור לו להתחתן למשל עם גיורת. ועבד, אסור לו להתחתן עם בת ישראל. אז כהן אסור לו ודאי להתחתן עם שפחה. קיצור, הם לא יכולים להתחתן עם אף אחד, כי אולי הוא כהן, אולי הוא עבד. אז אם הם שחררו זה את זה, יכולים להתחתן עם אחת כזאת שהיא ראויה גם לכהן וגם לגר, עבד משוחרר. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת אם הם שחררו זה את זה? זה תלוי בהם אם הם רוצים או לא? אי ביי אין, אם הם רוצים אז כן ואי לא ביי, אם הם לא רוצים אז לא? והמי, למה לא כופים עליהם לשחרר זה את זה? כי הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שהבריאות יפרו וירבו, לא לתוהו ברעה, אלא לשבת. יצרה, שהארץ תהיה מיושבת בבני אדם. וכאן, ליסה שפחה, אף אחד מהם אינו יכול, כי אולי הוא כהן. וליסה בת חורין, אף אחד מהם אינו יכול, כי אולי הוא עבד. אז צריך לקפות עליהם, לשחרר זה את זה. מה זאת אומרת לשחרר זה את זה? אם אני האדון, אז אני משחרר אותך. ואז השני גם אומר, אם אני האדון, אני משחרר אותך. אבל לכל פנים, למה אם הם רוצים, צריך לקפות עליהם. אמר רבא, נכון, מה צריך לומר? במשנה, כופין אותן ומשחררים זה את זה. ברגע שהם השתחררו, אז כל אחד מהם ספק אולי הוא כהן מבית, ספק אולי הוא גר צדק, כי עבד כנעני משוחרר הפך להיות גר צדק. נותנים עליהם חומרי וכולי, חומרי כהנים וחומרי ישראלים. והבאנו רשימה שלמה של דברים, במשנה, ובנוסף כתוב נותנים עליהם חומרי כהנים וחומרי ישראלים, חוץ מאותם דברים שפירטנו במשנה. למה הלכתה, איזה דבר נוסף המשנה באה לחדש, שמחמירים עליהם גם ככהנים וגם כישראלים, אמר רב פאפה, למנחתם. כשהם מביאים מנחה לבית המקדש, כשאדם רוצה להביא קורבן, הוא יכול להביא קורבן בהמה, יכול להביא קורבן עוף, ויכול להביא קורבן ממנחה, מסולת. כשישראל מביא מנחה, אז הכהן מכניס את יד ימינו לתוך המנחה, קומץ מלוא קומצו כמה שנחל בשלוש האצבעות האמצעיות של יד ימין, מקטיר על גבי המזבח, שירי המנחה, מה שנשאר, נאכל הכהנים. זה במנחת ישראל. לעומת זאת, כשכהן מביא מנחה, את כל המנחה כולם מקטירים על המזבח. כאן, מחמירים עליהם חומרי כהן וחומרי ישראל. נקמצת, קודם כל צריך לקמוץ, להוציא מלוא קומצו מתוך המנחה כמנחת ישראל, אבל אותה שירי המנחה ואינה נאכלת, כמו מנחת כהנים. הכיצד, מה עושים עם שירי המנחה? הקומץ שקמצו מתוך המנחה כמנחת ישראל קרב בפני עצמו, והשיריים שמנם נאכלים, אלא מקטירים אותם, קרבים בעצמה. שואלת הגמרא, איך השיריים קרבים על המזבח? יקרי כאן, הרי כאן קוראים את הפסוק שכתוב לא תקטירו ממנו אישה להשם. דורשים כל שממנו אישה להשם לאישים, כמו מנחה של ישראל שחלק ממנו אותו קומץ היה אישה להשם, הקטירו על גבי המזבח, לא תקטירו את מה שנשאר, הרי הוא בבל תקטירו. אז איך אפשר להקטיר את שיירי המנחה? אמר רבי יהודה ברידי רבי שמעון בן פזי, דמסיק לו לשום עצים, הוא מעלה את שיירי המנחה על גבי המזבח לשם חומר בעירה, שידלקו על גבי המזבח ולא לשם מנחה. ועל זה לא נאמר האיסור, אלא האיסור נאמר רק במקרה שמקטיר את זה לשם מנחה. כמו דבריו של רבי אלעזר דתניא, רבי אלעזר אומר, על מקרה דומה, שהיה איברים של קורבן. יש קורבן עולה, למשל, שהוא מיוחד בזה שמקטירים גם את האיברים, לא רק שאר קורבנות, אולי נתחיל משאר הקורבנות. אדם מביא קורבן חטאת, מביא קורבן אשם, אז יש חלק מתוך הקורבן שזה נקרא אימורים, חלקים מסוימים מהקורבן, שמקטירים על גבי המזבח. בשר הקורבן כולו נאכל הכהנים, אם זה חטאת או אשם, זה קודשי קודשים, זה נאכל הכהנים. אבל יש קורבן עולה שהוא כולו, חוץ מהאור, אם זה בהמה, חוץ, כולו מוקטר על גבי המזבח. כאן מדובר שהיה בשר קורבן חטאת שנאכל הכהנים, ובשר קורבן עולה שמוקטר על גבי המזבח, שהתערבו יחד. מה עושים עם האיברים האלה? אנחנו לא יודעים איזה מהם זה של עולה ואיזה של חטאת. אם זה של עולה, צריך להקטיר אותם על המזבח, ואם זה של חטאת, אסור להקטיר אותם למזבח. למה? כי ממנו היה לאישים, אותם אימורים שלקחו מתוך הקורבן חטאת, הקטרנו על גבי האש של המזבח. דרש רבי אלעזר, מה כתוב באותו פסוק? לא תקטירו ממנו אישה להשם, שם כתוב שזה דווקא לריח ניחוח, דורשים מזה. לריח ניחוח יא אתה מעלה, לשם קורבן. פסוק שמה הולך בפסוק הבא, כן, הפסוק הבא כתוב, קורבן ראשית תקריבו אותם להשם ולמזבח לא יעלו לריח ניחוח. הוא דורש רבי אלעזר, דווקא לריח ניחוח, לשם קורבן יא אתה מעלה את מה שממנו הקטירו לאישים, כמו באיברים של קורבן חטאת שהקטירו את האימורים כבר על המזבח. אבל אתה מעלה את אותם איברים לשום עצים בשביל שיבעירו את המזבח ולא לשם קורבן. זה לפי רבי אלעזר מסתדר. באמת אתה לוקח את שערי המנחה ושם אותם על המזבח, לא לשם מנחה. אז הניחה לרבי אלעזר מובן, אלא לרבנן שחולקים, והם סוברים שעדיין זה נאסר, גם כשאתה מקטיר את השיריים לשם עצים. אז מה יקלה מימר? מה עושים? איך אפשר להחמיר עם אותם שערי המנחה כחומרת כהנים ולהקטיר אותם למזבח? הרי מהם כבר היה לאישים, אותו קומץ היה על האש של המזבח. עונה הגמרא, דעביד לה כרבי אלעזר ברבי שמעון, עושה את העצה שעשה רבי אלעזר ברבי שמעון דתניא. הוא מדבר על מנחת חוטא של כהן. מנחת חוטא של כהן בה צריך להחמיר גם כן כמו חומרת ישראלים וחומרת כהנים. שאר מנחות של כהן כמו מנחת נדבה, אז מנחת כהן מקטירים על המזבח כולו. אבל מנחת חוטא של כהן גם כן אתה צריך לקמוץ ממנו ולהקטיר על המזבח, שערי המנחה לא נאכלים. מה עושים עם שערי המנחה? רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, קודם כל קומצים מלא קומצו, מקטירים על המזבח, הקומץ קרב לעצמו, ומה עושים עם השיריים? הם מתפזרים על בית הדשן. היה מקום, לפי דעתו של רשי, בסמוך לכבש, שבו היו שמים את תרומת הדשן וחלק מקורבן העוף, וזה היה נבלע בדרך נס במקומו, שם גם כן היו שמים את שיירי המנחת חוטא של הכהן. ואפילו דעתם של רבנן שחלקו על רבי אלעזר ברבי שמעון וסברו שאת השיערי מנחת חוטא של כהן מקטירים על המזבח, לא פליגי עלי דרבי אלעזר ברבי שמעון, אלא במנחת חוטא של כהנים. כל מה שהוויכוח שלהם זה דווקא על מנחת חוטא של כהנים, דבת הקרבה היא שהרי הדין שצריך להקטיר את כולה, לפי דעתם. אבל הכה מנחה של אלה שיש ספק אם זה ישראל או שהוא כהן, אז אם כן, זה לא דבר שצריך להקריב על גבי המזבח, כי אם באמת אותו אחד שהביא את המנחה, אולי הוא ישראל, ואז השערי המנחה שלו לא צריכים להיות מוקרבים על גבי המזבח. אז אפילו רבנן מודו, גם לפי דעת חכמים, הם גם מסכימים שאת שערי המנחה שמים באותו בית הדשן, והם נבלעים במקומם. אומרת המשנה, חכמים תקנו שאישה שהייתה נשואה לבעל אחד, והתגרשה או התאלמנה ממנו, לפני שהיא מתחתנת עם בעל אחר, היא צריכה להמתין 3 חודשים, כדי שתהיה הבחנה לדעת אם היא מעוברת מהבעל הראשון, ואז נדע שאותו בן הוא של הראשון. מי שלא שעתה אחר בעלה שלושה חודשים, והתחתנה, ניסית עם מישהו אחר וילדה. ואין ידוע אם הוולד שנולד הוא בן עיבור של תשעה חודשים לבעל הראשון, עם בן עיבור של שבעה חודשים לבעל האחרון. הוא ספק מי הוא אביו. ולאותה אישה, חוץ מהבן הזה, היו עוד בנים מן הראשון, ועוד בנים מן הבעל השני. ואותו בן שיש עליו ספק אם הוא בן של הבעל הראשון או בן של הבעל השני, התחתן עם אישה, והוא מת בלי בנים. וכעת, אשתו זקוקה לאיבום או לחליצה מאח של בעלה, אבל אנחנו לא יודעים, הרי לעניין איבום צריך אח מצד האבא, אנחנו לא יודעים מי האבא שלו, האם אחים מצד האבא הבעל הראשון, או אחים מצד האבא מהבעל השני. לכן, גם בני הראשון וגם בני השני חולצין ולא מייבמים. למה? כי ייתכן שבני הבעל הראשון הם לא אחים שלו, כי הוא בעצם בן של הבעל השני. ואז הם אחים שלו רק מצד האמא. ואם כן, אחים מצד האמא לא מייבמים. וגם חוששים שמה בני הבעל השני הם גם כן לא אחים שלו מצד האבא. כי אולי הוא בן של הראשון, ואז הם אחים רק מצד האמא. ואם כן, אחים מצד האמא, אסור להם לייבם אחד את אשת אחיו. אז זה במקרה שהוא מת בלי בנים, אז פשוט האחים גם מהבעל הראשון וגם מהבעל השני כולם חולצים לו, לאשתו. וכן הוא להם. אם אחד מבני הבעל הראשון או אחד מבני הבעל השני מת בלי בנים, ואשתו זקוקה לאיבום או לחליצה, אז אותו ספק לא יכול לייבם, רק חולץ ולא מייבם. כי אם זה אח מצד, אם זה בן של הבעל הראשון, אולי זה רק אח שלו מצד האמא, אבל מצד שני אולי זה, אולי הוא גם כן בן של הבעל הראשון, אז הוא אח מצד האבא, לכן הוא חייב לחלוץ, אבל לייבם אסור לו, כי הוא לא יודע האם באמת הוא אחיו מצד האבא. לחלוץ אפשר גם מספק, לייבם אי אפשר מספק, כי אם באמת הוא לא היה אחיו מצד האבא, אלא רק מצד האמא, אז אשתו אסורה עליו בחיוב קראת, באיסור אשת אח. אבל אם היו לו אחין מן הראשון ואחין מן השני שלא מאותה האם, דיינו, בצורה פשוטה, האחים שלו, אם הוא בן של הראשון, הם אחים שלו רק מצד האבא. ואם הוא בן של השני, האחים שלו הם אחים שלו רק מצד, גם כן רק מצד האבא השני, אז הוא יכול אפילו לייבם. הוא חולץ, ואם הוא רוצה, הוא אפילו מייבם. בשביל להבין את המקרה ולהיכנס לתמונה, נשתמש בתרשים מהספר מראה יבמות. האישה הזאת נקראת שרה. זאת שהייתה נשואה לבעל הראשון, ואחרי זה התחתנה עם הבעל השני. הבעל הראשון נקרא בשם יצחק. חוץ משרה הייתה לו אישה נוספת בשם מרים, וממנה נולד לו בן בשם שמעון. היה נשוי לשרה תקופה, ואחר מכן הוא מת או שהוא גירש אותה, הלכה והתחתנה עם אדם בשם יעקב. אותו יעקב גם כן הייתה לו אישה נוספת בשם אסתר, וממנה נולד לו בן בשם לוי. עכשיו, אחרי ששרה הייתה נשואה ליעקב, נועד לבן. אחרי שבעה חודשים, יש ספק האם הבן הזה שנקרא פה ראובן, האם הוא בן של הבעל של יצחק או שהוא בן של יעקב. אם הוא בן של יצחק, אז שמעון הוא אח שלו, אבל אח שלו רק מצד האבא, כי הם שניהם בני יצחק, לא מצד האמא, כי שמעון הוא בן של מרים וראובן הוא בן של שרה. ואם ראובן הוא לא בן של יצחק, אלא הוא בן של השני של יעקב, גם כן יש לו אח, מי האח שלו? לוי. אבל אותו לוי הוא אח שלו רק מצד האבא יעקב, אבל לא מצד האמא. למה? כי לוי הוא בן של אסתר, לעומת זאת ראובן הוא בן של שרה. במקרה כזה, אם הוא, אם מת אחד מהם, דהיינו למשל מת שמעון, אז ראובן יכול לייבם את אשתו בין כך ובין כך. למה? כי מדובר פה שיצחק היה לו רק את שמעון. לא היה לו עוד בנים. ראובן יספק אולי הוא הבן שלו, אבל חוץ מזה יש לו רק בן אחד שמעון. אז אם כן, אם ראובן הוא הבן של הבעל הראשון, אז הוא האח היחיד שיש לי שמעון, והוא יכול לייבם כמובן את אשתו. ואם הוא לא האח שלו, כי הוא הבן של הבעל השני, אז בעצם אשתו של שמעון בכלל לא זקוקה לייבום, כי אין לה אחים. אז ראובן יכול להתחתן איתה, כי הוא לא קרוב אליה בכלל. כי אם הוא באמת הבן של הבעל השני, אז אמא שלו זה שרה, אבא שלו זה יעקב, לעומת זאת שמעון, אמא שלו מרים, ואבא שלו זה יצחק. אז אין ביניהם שום קשר, הוא יכול להתחתן עם אותה אישה, עם אשתו של שמעון. וכן, אותו דבר עם לוי ימות, אותו דבר בדיוק, הבן של הבעל השני. גם שם מדובר שהוא הבן היחיד, אם ראובן לא אח שלו. אז ככה, אם לוי מת בלי בנים, אז ראובן יכול לייבם את אשתו, למה? אם הוא באמת הבן של הבעל השני, אז הוא אח שלו, אז הוא מייבם את אשת אחיו לוי. ואם הוא לא אח שלו, אז אם כן אין ביניהם שום קשר. הם לא אחים לא מצד האבא ולא מצד האמא. אז אם כן, הוא יכול להתחתן עם אשתו, למה? כי אין ללוי עוד אח, אז אשתו לא זקוקה לייבום, אז היא מותרת לנסה לאחרים, אז הוא יכול להתחתן איתה. אז או שזה ייבום או שהוא נושא סתם אישה. וכן הם, האחים שלו, לנו אם ראובן, הוא זה שמת בלי בנים, זה שיש עליו ספק כמו בן מהבעל הראשון או בן מהבעל השני, שמה גם כן אפשר לייבם, אחד חולץ ואחד מייבם. למה? כי אחרי שאחד חולץ, השני יכול לייבם אותה, את האישה הזאת בכל מקרה, למה? נבוא אולי עם שמות. ראובן מת. עכשיו, אם שמעון הלך וחלץ לאשת ראובן, פה היא נקראת בשם דינה, אז הוא חלץ לה. אז אם באמת ראובן הוא בן של הבעל הראשון, יצחק, אז אם כן שמעון הוא אחיו, אז הוא הלך וחלץ לאשתו, אז היא מותרת לנסה לאחרים, אז היא יכולה לנסה ללוי, אז לוי יכול להתחתן איתה. ואם שמעון הוא לא אח שלו, אז החליצה היא סתם. אז אדרבה, לוי מייבם. וכן, אם לוי גם יכול לחלוץ, ואז שמעון יתחתן איתה. כי אם הוא הבן של הבעל השני יעקב, אז לוי הוא אח שלו מצד האבא, אז הוא חלץ, אז היא מותרת לנסה לאחרים אשתו. אז אם כן, שמעון יכול להתחתן איתה. ואם לוי הוא לא אח, אז החליצה שהוא עשה זה כלום. ושמעון מייבם אותה, כי הוא האח היחיד של ראובן. בעלה שמת. אם היה אחד מבעליה של האישה, הוא היה ישראל. ואחד מבעליה היה כהן. וכעת יש לנו ספק, האם הבן שנולד הוא מהבעל הראשון ואז הוא ישראל, או שהוא מהבעל השני ואז הוא כהן. אז מחמירים על אותו בן, והוא נושא אישה ראויה לכהן שהיא לא גרושה ולא קיבלה חליצה, ואין מתאמה למתים, ואם נתמה למתים, אפילו במזיד, אינו מקבל עונש של מלכות, אינו סופג את ה-40. למה? כי אולי הוא לא כהן והוא לא אסור להתאמה למתים. כהן אסור להתאמה למתים, אבל ספק אולי הוא ישראל, אז לא מקבל מלכות מספק. ואינו אוכל בתרומה. כי אם הוא ישראל, אסור לו לאכול בתרומה. ואם אכל תרומה, אז אם הוא היה ישראל, היה צריך לשלם קרן ותוספת של חומש. אבל כאן אינו משלם קרן וחומש, לא צריך להביא את זה לכהן. יכול להפריש את זה בשביל להתכפר, אבל הוא לא צריך להביא את זה לכהן. כי יכול להיות שהוא בעצמו כהן, ואם אתה רוצה לקחת ממנו את הקרן ואת החומש, אתה צריך להוכיח שהוא לא כהן, ואז תוכל לקחת את זה, אבל אי אפשר להוכיח. ויש כלל בממון שאתה לא מוציא מהשני, אם אין לך ראייה. כשמחלקים תרומה בשדה, בגורן, הוא לא יכול לקחת. ואינו חולק תרומה על הגורן, כי ספק, אולי הוא ישראל, ומספק, הוא אסור באכילת תרומה. ואם הוא עצמו יש לו גורן, הוא יפריש תרומה, הוא לא צריך לתת את זה מתנה לכהנים. הוא עצמו לא יכול לאכול את התרומה הזאת, אבל הוא מוכר את התרומה, והדמים שלו, לא צריך לשלם את זה לכהן, כי שם הוא בעצמו כהן. ואינו מקבל חלק, אינו חולק בקודשי הקודשים. האור של הקורבנות שמביאים לכהן, לא נותנים את זה לו. אי אפשר לתת את זה לו, מכיוון שאולי הוא ישראל. ונותנים לו את הקודשים. ולד שנולד ראשון לאמו מבהמה טהורה נקרא בכור. או חמורה. הוולד הראשון שנולד, יש לו גם כן קדושת בכור. ומה שעושים, או שעורפים, אם זה חמור, או שעורפים אותו, את הוולד הראשון שנולד לאתון, לחמורה, או שפשוט פודים אותו בסה ונותנים את זה לכהן. בכל מקרה, בכור זה מתנה שנותנים אותו לכהן. כאן, מכיוון שהוא ספק כהן, ספק ישראל, לא נותנים לו בכור. וכן חרם, שזה אדם מקדיש לכהנים. יש חרם שאדם מחרים בשביל לתת לכהנים, חרמי כהנים. אי אפשר לתת את זה לאותו אחד, כי ספק אולי הוא לא כהן. אבל אם הוא עצמו יש לו בכור, או שיש לו חרם שהוא יקדיש לכהנים, ואין מוצאין את שלו מידו, כי אולי הוא כהן, מה הוא יעשה עם החרם? ייקח את זה לעצמו, בסדר, זה חולין. אבל מה הוא יעשה עם הבכור? בכור זה קורבן, שבשרו נאכל רק לכהנים, אם מקריבים אותו קורבן, כי הוא בכור תמים. אז המשנה תכף תגיד, שממתין למען שיהיה לו מום. ובכור שיש בו מום, נאכל גם לאחד שהוא לא כהן. והכהן ההוא, כשהוא שוחט בהמת חולין, הספק כהן, ספק ישראל, כשהוא שוחט בהמת חולין, סתם ככה, ישראל ששוחט בהמת חולין, צריך לתת מתנות כהונה, זרוע, לחיים, קיבה, זה חלקים משובחים מהבהמה, שמתנות כהונה. אבל הוא, מכיוון שספק אולי הוא כהן, פטור מן הזרוע ולחיים והקיבה, כי אף אחד לא יכול להוציא את זה ממנו, כי צריך להוכיח, קודם כל, שהוא לא כהן. ומה עושים עם בכורו? אמרת שהבכור, אם יש לו בכור שנולד אצלו בעדר, הוא לא צריך לתת אותו לכהן, אבל מה יעשה איתו? הרי צריך להקריב אותו קורבן ובשרו נאכל רק לכהנים, והוא ספק אולי הוא לא כהן. אסור לו לאכול בשר של בכור תמים. יהיה רואה עד שיסתאב. ישלח אותו למראה עד של הבכור הזה יהיה מום. ברגע שיש לו מום, בשרו הוא נשחט קודם כל שלא בבית המקדש, ובשרו נאכל גם לישראל. וכן, נותנין עליו, על אותו ספק כהן, ספק ישראל, גם חומרי כהנים וגם חומרי ישראלים. אם הוא בא להקריב מנחה, אז מצד אחד קומצים מתוך המנחה ומקטירים על המזבח, כמו מנחת ישראל, ושיירי המנחה, גם אותם צריך להקטיר על המזבח, או ששמים אותו בבית הדשן, בכל אופן כמו מנחת כהן, חומרי כהנים וחומרי ישראלים. מקרה נוסף, אישה שהייתה נשואה לבעל אחד, והתגרשה או התלמנה ממנו את חתנה עם בעל אחר, ולא המתינה שלושה חודשים בין אחד לשני, ונולד לבן, ספק אם הוא של הראשון, ספק הוא של השני, ושניהם, היו שניהם כהנים. בכל מקרה, הולד הוא כהן. לכן הוא עונן עליהם. באותו יום שמת אחד מהבעלים, או הראשון או השני, הולד הזה שהוא ספק אם הוא של הראשון או של השני, צריך לנהוג מנהגי עונן, שזה מנהגי אבלות מיוחדים. באותו יום של המיטה, כל אחד ספק אולי הוא אביו, והם, שניהם, עוננים עליו. באותו יום שהוא מת, אסור להם לאכול קודשים באותו יום, יש להם דיני ענינות, מחמירים עליהם מספק, כל אחד אולי הוא אביו. ואם מתו הראשון או השני, הוא אינו מתמל להם, כי ספק, אולי הוא של הראשון, אולי הוא של השני. הוא יכול להתאמר רק לאביו, פה הוא לא יודע מי אביו. והם אינם מתאמים לו, כי אנחנו לא יודעים מי אביו. האם הבעל הראשון או הבעל השני? ואם מת הבעל הראשון או השני, הוא אינו יורש אותם. אם יש להם יורשים אחרים, בדרך כלל יש יורשים אחרים. כי היורשים אומרים לו, מי אמר שאתה בן של אותו אבא? אולי אתה של השני. והיורשים של השני גם כן אומרים לו, אולי אתה של הראשון. אבל אם הוא, הספק הזה מת, ואין לו בנים, אז הם יורשים אותו. כי במקרה שהאבא צריך לרשת, אם אין בנים, אם אין בנות, האבא צריך לרשת, אז פה יש ספק מי האבא, חולקים ביניהם. ממון המוטל בספק חולקים. כי הוא ספק בין שניהם. ואם הוא עיקה את אחד מהם, אחד מאלה שספק מאביו, עיקה את אביו, אדם שמכה חלילה את אביו ועשה בו חבורה, מכה, עם דם, אז הוא נענש. כאן ספק מאביו, אז הוא פטור על מכתו של זה ושל זה, וכן אם הוא קילל אחד מהם בשם, שבשם השם, אם אדם מקלל את אביו הוא נענש, כאן ספק מאביו, אז הוא פטור על קיללתו של זה ושל זה. מכיוון שבין אם הוא בן של הראשון, בין אם הוא בן של השני, שניהם כהנים, אז הוא בכל מקרה כהן. מתי הוא עובד בבית המקדש? הרי היה סדר איזה כהנים עובדים כל שבוע בבית המקדש. לפי משפחות, ראשי משפחות. ידעיה, יויריב, ידעיה, פשחור, אימר, זה שמות של ראשי משפחות. זה היה 24 משמרות. כל שבוע עבדה משפחה אחרת, משמרה אחרת. אבל הוא לא יודע מי אביו. אז הוא עולה לבית המקדש גם במשמרו של זה וגם במשמרו של זה. ואינו חולק, הוא לא מקבל חלק בקודשים, כי כל הכהנים של אותו משמר יכולים להגיד לו, מי אמר שאתה אמור לעבוד השבוע הזה? למה מגיע לך חלק? אולי אתה שייך לבעל השני, שהוא מהמשמרת השנייה. ואם היו שניהם, גם הבעל הראשון וגם הבעל השני, בני אותו משמר, משמר אחד, אז הספק נוטל חלק אחד עם בני המשמרת, כי הוא ודאי שייך לאותה משמרת, בין אם הוא בן של הראשון, בין אם הוא בן של השני. למדנו במשנה, היו שני אנשים, אמרנו יצחק ויעקב. יצחק היה נשוי לאישה בשם מרים, נולד לו בן שמעון. יעקב היה נשוי לאישה בשם אסתר, נולד לו בן לוי. עכשיו, הייתה אישה בשם שרה, שהייתה בהתחלה נשואה ליצחק ולאחר מכן ליעקב. היא לא המתינה שלושה חודשים ביניהם, ונולד לה לאחר מכן ראובן, ויש ספק האם הוא בן של שרה מיצחק או מיעקב. כשאותו ראובן הלך והתחתן ומת בלי בנים, וכעת יש ספק מי אמור, מי הוא אח שלו מהאב. אז אמרנו ששני האחים שלו, שני הספקות, דיינו גם שמעון שהוא הבן של הראשון וגם לוי שהוא הבן של השני, אחד חולץ ואחד מייבם. אומרת הגמרא דווקא קודם מחלץ ואחר כך עד הריבומי. אבל ייבומי ברישא לא. קודם כל אחד יחלוץ ואז השני ייבם. אי אפשר שהראשון ייבם. למה? נאמר ששמעון ירצה לייבם את דינה אשת ראובן. אולי הוא לא אחיו. אולי בכלל ראובן הוא בן של השני, הוא בן של יעקב, ואז הוא אח של לוי. ואז דינה אשתו זקוקה לייבום או חליצה מלוי. אבל אם לוי חלץ לה, מותר לשמעון להתחתן איתה. גם אם זה לא ייבום. ברגע שקיבלה חליצה מבעלה, היא מותרת מאח של בעלה, היא מותרת לנסה לאחרים. תתחתן עם שמעון. וכן להפך. לוי רוצה לייבם את דינה. אם הוא ראשון, אסור לו, כי ייתכן שבכלל הוא לא היה אח של ראובן. אולי בכלל ראובן נולד מיצחק הראשון, מהבעל הראשון. ואז שמעון הוא אח של ראובן, אז קודם כל שמעון צריך לחלוץ, ורק לאחר מכן לוי יוכל לייבם. כי אחרת, אם הוא קודם כל ייבם את דינה, ובעצם אולי זקוקה בכלל לשמעון, אם לוי ילך ויתחתן איתה, דקפגע ביבמה לשוק, הוא בעצם עובר על איסור שאותה דינה שיבמה, אומרת התורה, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. קודם כל יבמה יבוא עליה או ייבם או יחלוץ. אם הוא יחלוץ, רק אז היא תהיה מותרת לנסה לאחרים. אמר שמואל, 10 כהנים שהיו עומדים ופרש אחד מהם ובעל פנויה, ונולד בן. הוולד שטוקי. שואלת הגמרא, מה היא שטוקי? זה ודאי לא הכוונה לשטוקי המפורסם שנמנע בין היחוס, בין בעלי היחוס. בין היחוסים השונים, ביניהם פסולי ייחוס כמובן, שמנויים במשנה במסכת קידושין, תחילת פרק רביעי, פרק 10 יוחסין בדף סמך ת'. שם שטוקי הכוונה שהוא ספק ממזר. מדובר פה על אחד שלא ידוע מי אביו. כל אחד שהוא אומר אבא, אז משתיקים אותו, מי אמר לך שזה אבא שלך. יכול להיות שהוא ממזר, כי אולי אמו התעברה בכלל ממישהו שיש עליו חיוב קראת. והוא נולד ואז הוא ממזר, זה ספק ממזר. שטוקי בדרך כלל אסור לבוא בקהל כי הוא ספק ממזר. כאן זה ודאי לא הכוונה שהוא אסור לבוא בקהל בגלל שהוא ספק ממזר. כי הרי אנחנו יודעים שאחד מהעשרה האלה הוא האבא שלו. והם עשרה כהנים, מיוחסים. כהן הבא על הפנויה, אבל עד כשר. רק מה? אנחנו לא יודעים מאביו. אז מה הכוונה שטוקי? היא למה שמשתקים אותו מנכסי אביו, שהוא לא יכול לרשת אף אחד מאותם עשרה כהנים? פשיטה. קודם כל שיוכיח מאבא שלו. מידעין הנבואה ממנו, וכי אנחנו יודעים מי זה אביו, ומספק אתה לא יכול להוציא כסף מאחרים. אלא, מה הכוונה שטוקי? שמשתקין אותו מדין כהונה, שהוא לא יכול לעבוד בבית המקדש. מה הייתה? מה? למה אדם שלא יודעים מאביו לא יכול לעבוד בבית המקדש? אמר קרא, הפסוק אומר על כהן, והייתה הכהונה לו, לאותו כהן, ולזרעו אחריו. מה זה אחריו? בינן זרעו שמיוחס אחריו. ואם אנחנו לא יודעים מאבא, לקה, אין את זה. מתקיף לרב פאפה. אלא מה אתה, הקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו, על ישראל, לאו דווקא על כהן. גבי אברהם דכתיב, אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך. האטם מייקה מזר לי רחמנה, איזה פסול יכול להיות כאן, מה מזירה עליו התורה, איזה פסול יכול להיות כאן, אם יש למשל אחד מתוך עשרה ישראלים שבא לפנויה ונולד בן, אנחנו לא יודעים מי הוא אביו, לעניין מה הוא נפסל, הוא הרי לא נפסל לשום דבר. עונה הגמרא, הפסוק כאן מתכוון לדבר אחר. אחיקה אמר לי הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, הוא אומר לו, לא תנסב עובדת כוכבים, אל תתחתן עם גויה. בני יקירי, אומר הקדוש ברוך הוא, לכל אחד מעם ישראל, אל תתחתן עם עובדת כוכבים ולא עם שפחה. למה? כי אני רוצה להיות לאלוקים גם לזרעך אחריך, אני רוצה שגם הצאצאים שלך יהיו בני ישראל, יהיו יהודים. ואם תתחתן עם גויה, דלא להזיל זרעך בתרש, הבנים שלך לא ילכו אחריה, שיהיו גויים גם כן, חבל. הם לא יהיו מיוחסים אחריך, הם יהיו מיוחסים אחריה, אז הם לא יהיו עם ישראל. בכל אופן, שמואל אומר הלכה כזאת. היו עשרה כהנים, אחד מהם בא לפנויה ונולד בן, פסול לעבוד בבית המקדש. מי טבעי. ברייתא שעוסקת בכהן שמת בלי בנים, ואשתו נפלה לייבום לפני אחיו. אחד מהאחים הלך וייבם את אשת אחיו, הכהן, היבם כמובן גם כן כהן. רק מה, הוא לא המתין שלושה חודשים מאז שהבעל מת עד שהוא ייבם את אשתו. ואז נולד בן, ספק אם הוא של הראשון, ספק אם הוא של היבם. אז אותו בן הראשון ראוי להיות אפילו כהן גדול. והרי שמואל אמר שכאן כשיש ספק מי הוא אביו, הוא לא יכול לעשות עבודה בבית המקדש, אחי יהיה כהן גדול, והבאינן זרוע מיוחס אחריו אליקה. עונה הגמרא, מה ששמואל אמר, שהוא לא יכול לעבוד בבית המקדש, זה מדרבנן. זרוע מיוחס אחריו, זה שהוא אסור, שאם הוא לא מיוחס, הוא אסור לעבוד בבית המקדש, זה גזירה דרבנן, זה לא מהתורה. וקרא הפסוק שכתוב לו ולזרוע אחריו, זה רמז, סמך שעליו חכמים הסמיכו את גזירתם. סמכת באלמה. וכי גזו רבנן, מה שחכמים אמרו, שהבן לא מיוחס אחרי אביו, ולכן הוא לא עובד בבית המקדש, זה בזנות, כגון עשרה כהנים שאחד מהם בא על הפנויה. אבל בנישואין של ייבום למשל, מקרה כזה לא גזו רבנן, והם לא אוסרים את הבן, אפילו אם הוא לא יודעים מאביו, אפילו להיות כהן גדול. שואלת הגמרא, ואם זה כן זנות? ובזנות מי גזו רבנן? ואתנן המשנה אומרת, מי שלא שעתה אחר בעלה שלושה חודשים, ונישאת, וילדה, וכולי. קודם כל, מה היא אחר בעלה? מה פוש מי שלא שעתה אחר בעלה? אז מה אתה מבין? כנראה שבעלה מת ואחרי התחתנה עם מישהו אחר, אבל היא לא המתינה 3 חודשים. בוא ננסה ללמוד את זה בצורה כזאת. אילי מאחר מיטת בעלה. בסדר. נמשיך. אימא סייפה. בסדר. הייתה נשואה לבעל אחד, כהן. אתה אומר שבא פה שהוא מת, הלכה והתחתנה עם בעל אחר, כהן. לא המתינה 3 חודשים ביניהם, ולכן כשנולד אחר כך בן יש ספק מי הוא אביו, האם הראשון או השני. אז המשנה אומרת, ננסה ללמוד את זה בצורה כזאת, שמדובר פה שהתחתנה בהיתר, אחרי שבעל הראשון מת ואחר כך התחתנה עם השני, כתוב כאן, הוא אותו ספק עונן עליהם. זאת אומרת, כש... הבעל הראשון מת, הבן הזה יהיה עונן עליו. יום המיטה הוא צריך לנהוג מנהג עונן, וגם כשהבעל השני מת הוא צריך לנהוג מנהג עונן. את זה עוד איכשהו אפשר לתרץ. אבל מה כתוב בהמשך? והם עוננים עליו! כשמת אותו בן, שספק אם הוא בן של הראשון או של השני, הם צריכים באותו יום שהוא מת לנהוג מנהגי ענינות. אז בעצם גם זה שהוא עונן עליהם זה קצת תמוע. אם אתה אומר שהבעל הראשון כבר מת, לפני שהבן הזה נולד, כי הרי כל הספק פה זה כי הראשון מת, ואז התחתנה עם השני, ואז הוא נולד. אז הבעל הראשון כבר מת, איך הוא עונן עליו? אז את זה לא אפשר להתרץ. בשלמה הוא עונן עליהם, משכחת לה, במקרה, גם אפילו בנישואין דשני, מדובר פה באמת שהראשון מת, ואז השני התחתנה עם השני, ומדובר פה בדבר שנקרא ליקוט עצמות, שזה כשמעבירים את הקבר, בדל לחיים טובים וארוכים, ולא נכיר דברים כאלה, ממקום למקום. למשל, יש מקרה שנקרא קברות אבותיו, שאפשר להעביר ממקום למקום, זה הלכות מאוד מורכבות, צריך להתייעץ כמובן במורה הוראה שמבין בעניינים אלה. במקרה שאפשר להעביר את העצמות ממקום למקום, באותו יום יש דין עונן. זה נקרא ליקוט עצמות. אז יכול להיות שהבן יהיה עונן על אביו, אפילו שהוא מעולם... שהוא נולד אחרי שאביו נפטר, באותו יום שמלקטים את עצמותיו ומעבירים אותו למשל לקברי אבותיו, דקמה, של הבעל הראשון. וכמובן, כשהבעל השני ימות, הוא יהיה עליו עונן. אלא איך ייתכן, הם, שני אלה שספק מי הוא האבא, עוננים עליו על אותו בן כשהוא מת. איך היא משכחת לה? הרי הבעל קמה, הבעל הראשון, אתה אומר שהוא כבר מת. המיתלי, אתה מעמיד שהמשנה מדברת במקרה שהבעל הראשון מת, ואז התחתנה עם השני ונולד אותו בן. איך יכול להיות שהוא ינהג מנהג עונן אם הוא בכלל לא חי? אם כן, ודאי המשנה לא עוסקת במקרה שהבעל הראשון מת, ואז הלכה אישה והתחתנה עם בעל אחר. ואלא מה תאמר? שהמשנה מדברת במקרה שהיא קיבלה גט מהבעל הראשון, ואז התחתנה עם הבעל השני הכהן? שניהם כהנים, ומדובר פה בגרושה. ומאי, מי שלא שעתה אחר בעלה, הכוונה שהיא לא שעתה אחר הגט שהיא קיבלה מבעלה. היא קיבלה גט ותוך פחות מ3 חודשים היא התחתנה עם בעל אחר. ואז נולד בן, ויש ספק אם הוא מהבעל הראשון או מהבעל השני. אז בוא נראה אם כן את המשך המשנה. אם הסייפה, המשך המשנה כתוב, שכשמת הבעל הראשון או השני, הוא, מכיוון שהוא כהן, כי בן הראשון ובן השני, שניהם היו כהנים. אז בן כך ובן כך הוא כהן. אין מתאמה להם, כי כהן אסור לו להתאמה, אלא לקרובים שלו, וכאן יש ספק, אולי הוא לא אביו. וכן, כשהוא מת, הם, אף אחד מהם, אינן מתאמים לו. כי הם שניהם כהנים, ואף אחד מהם לא יכול להתאמה, אלא אם כן הוא ודאי בנו, כאן יש ספק אולי הוא לא בנו. אז ביש למה, זה מובן, למה הן אין מתאמים לו. הם לא יכולים להתאמה לו, כי הם בוודאי כהנים, כשרים, אסור להם להתאמה לאחד שלא בטוח שהוא הבן שלהם. אולי הוא סתם אדם אחר, ואסור לכהן להתאמה למתים, סתם, שהם לא קרובה. וזה דין לחומרה, זה כל אחד ואחד, כל אחד מאותם בעלים, דיל מלאב ברי הוא. צריך לחשוש, אולי אותו בן הוא לא הבן שלו, אסור לתאמה למת שהוא לא מקרוביו. אלא מה הסיבה שהוא, אותו בן, אין מתאמה להם. לא מתאמה לאף אחד משניהם. לא מהבעל הראשון ולא לבעל השני. עמי, בישלם על השני, זה אני יכול להבין למה הוא לא מתאמה לבעל השני, לא מתאמה לי. כי יכול להיות שהוא בן של הבעל הראשון, והוא כהן כשר, ואסור לתאמה לבעל השני, כי הוא לא אביו. כהן כשר שאסור לטמא לאף אחד שהוא אינו מקרוביו, והבעל השני הוא לא קרוביו, הוא לא אביו. על הצד שהוא בן של הראשון. אלא, למה הוא לא יכול להתאמה לבעל הראשון? להתאמה אליה ממה נפשך? בין אם הוא בן של הראשון, בוודאי שהוא יכול להתאמה לו, כי הוא אביו. איברי הוא שפירקה מתאמה לי. ואם הוא בן של השני, היא בר בטרה, הוא... רגע, רגע, מה זאת אומרת הוא בן של השני? השני הוא כהן? איך הוא התחתן עם אמא שלו? הרי אמו קיבלה גט מהבעל הראשון, היא גרושה. איך היא התחתנה עם כהן אחר אחר כך? גרושה שמתחתנת עם כהן, הבן שלה הוא חלל, הוא מתחלל מן הכהונה. מותר לו להתאמה למתים שהם אינם קרוביו? שפיר כמה התאמה לידי חלל לו, זה יכול להתאמה לבעל השני. אז לא יכול להיות שמדבר פה שהתגרשה מהראשון והתחתנה עם השני. אלא לאו, וכי לא נאמר שמדברים כאן במקרה של זנות, שהייתה פנויה, והראשון בא עליה בזנות, אחר כך בא עליה השני בזנות, ולא היה הפרש של 3 חודשים. ואז שייך, שניהם יהיו אפילו עוננים עליו באופן פשוט, כי שניהם חיים. ומה היא? כל שלא שעתה אחר בעלה. לא הכוונה אחרי שהייתה נשואה לבעלה, אלא אחר בועלה, סתם בזנות. ואם המשנה שלנו מדברת במקרה כזה, והרי קטן, סיפה בהמשך המשנה כתוב, שהכהן שנולד מזנות, ויש ספק מי הוא אביו, האם הראשון או השני, עובד בבית המקדש, עולה ועובד לא סתם, אלא גם במשמר של זה וגם במשמר של זה. גם במשמר של הבעל הראשון וגם במשמר של הבעל השני מספק. טיוב, תד שמואל, זה לכאורה פרחה לדבריו של שמואל שאמר שכהן שיש ספק אם הוא אביו, לא יכול לעבוד בבית המקדש. מתרץ את הגמרא, אמר רב שמעיה, לא מדובר פה לא באלמנה, לא בגרושה ולא בזנות, מדובר פה בממיינת. מה זה ממיינת? אז כידוע, קטנה לא עלינו יתומה, כי אם אבא שלה חי, אז אביה מקבל בשביל הקידושין ואז היא נשואה מהתורה. האם היא יתומה שחיתנו אותה בנישואין דרבנן על ידי אמא או על ידי אחיה? ועד שמגיע לגיל 12 ויום אחד, יכולה לומר, משחק נחמד, לא מעוניינת להמשיך. לא רוצה את הנישואין האלה. ואז מבוטלים כל הנישואין האלה, מבוטלים, היא לא צריכה אפילו גט. וכאן מדברים בקטנה שהסיעו אותה לראשון והיא מענה בו, והיא ניסית לשני. היא לא נתחללה כשהיא ניסית לשני, כי היא לא גרושה, אלא היא מענה בראשון. והבן שנולד, ספק מן הראשון, תכף הגמרא תדון בזה, איך ייתכן שיש לה בכלל בן, הרי הייתה קטנה, לפני שהיא מענה, ספק מן השני. אבל זה נאמר, הוא עונן עליהם, גם על הבעל הראשון וגם על השני, אותו בן שנולד, עונן גם על הבעל הראשון, שהייתה איתו כשהייתה קטנה ומענה בו וגם על השני, כי יש ספק אולי הוא אביו, והם עוננים עליו. הוא אינו מתאמה להם, כי כל אחד ספק מי הוא אביו, והם אינם מתאמים לו. והוא יכול גם לעבוד בבית המקדש. למה? כי מדובר פה בנישואין רגילים, לא מדובר פה בזנות, ובזה לא גזרו חכמים. אבל שואלת הגמרא שאלה מציאותית, זאת אומרת, האם זה בכלל יכול להיות במציאות ממיינת שתלד? זאת אומרת, יכול להיות שהיא נולדת לה מהבעל הראשון כשהיא עדיין קטנה, ממיינת מי כהילדה? ועתני רבי וקמי דרב נחמן, שנה ברייתא כזאת, 3 נשים התירו להם שהן משמשות במוח. כותב רש"י, מותרות ליתן מוח באותו מקום שלא יתברו. קטנה, מעוברת ומניקה. קטנה שמה תתעבר ותמות. אתה רואה שלא שייך, קטנה שתילד. וכן, מעוברת, חוששים שמה, היא תתעבר פעם נוספת, והעובר השני ידחוק את העובר הראשון, ותעשה עוברה הראשון סנדל, שזה הכוונה, סנדל זה סוג דג, שצורת גופו שטוחה, ככה רש"י כותב במסכת כתובות דף ל"ט. בקיצור, שם העובר השני ימאך את העובר הראשון. מניקה גם כן, חוששים שלא תתעבר, שם על ידי זה תגמול את בנה מן החלב, ואולי על ידי בור נוסף, הרי על ידי בור, הרי החלב נעקר, הוא לא כל כך מזין וטוב, ואם כן, יכול להיות שהתינוק לא ירצה להשתמש עם שום דבר אחר חוץ מזה, והוא ימות ברעב חלילה. ואיזו היא קטנה שמותרת לשמש במוך, מגיל בת 11 שנה ויום אחד, עד 12 שנה ויום אחד. פחות מכאן, מגיל 11 ויום אחד, היא לא תתעבר. או יתר על כן, מגיל 12 שנה ויום אחד, גם אם היא תתעבר, היא לא תמות, ולכן משמשת כדרכה והולכת, דברי רבי מאיר. חכמים אומרים, אחת זו ואחת זו, בין אם היא קטנה, בין אם היא מעוברת, בין אם היא מניקה, משמשת כדרכה והולכת, ולא חוששים שהיא תתעבר. ומן השמיים ירחמו שלא יעונה לכל רע שנאמר שומר פתאים, השם. אבל בכל אופן, רבי מאיר אומר שקטנה לא מתעברת, וגם אם היא תתעבר, תמות. אז לא שייך לומר שמדובר פה שהיא ממענת, שניסית לשני, ויש ספק אם יש לה בן מן הראשון או מן השני. אם נולד בן, הוא ודאי לא מן הראשון. כי לראשון היא הייתה נשואה בנישואין דרבנן, כשהייתה עדיין קטנה ולא יכולה לתבר ממנו. אז אם כן, באיזה מקרה המשנה שלנו מדברת? אומרת הגמרא, מקרה חדש, לא מדברים פה על אלמנה, לא על גרושה ולא על ממענת, וגם לא על זנות, אלא משכחת לה בקידושי טעות. מדובר כאן שהבעל הראשון קידש אישה בתנאי. בתנאי שהיא תסכים לגור איתו, לא יודע איפה. באיזה עיר? מסוימת. והיא בסוף לא מסכימה. לא עומדת בתנאי הזה. אז הקידושין בטלים. אבל בינתיים, אולי היא התעברה מהראשון. היא יוצאת ממנו, היא לא צריכה גט, כי הקידושין בטלים. ואז היא לא נקראת גרושה, היא מותרת להינשא לכהן. עכשיו, היא לא המתינה 3 חודשים ונישאת לשני. ואז נולד בן, יש ספק אם הוא מהראשון או מהשני. וכמו דבריו של רבי יהודה שאמר בשם שמואל, דאמר רבי יהודה אמר בשם שמואל, משום רבי ואמר את הדברים האלה משום רבי ישמעאל. התורה אומרת, והיא שזינתה והיא לא נתפסה, זה לא היה באונס, אלא ברצון, היא אסורה על בעלה. הנתפסה, אם היא כן זה היה באונס, בעל כורחה, אז אם היא הייתה אשת ישראל, היא מותרת לו. מה זה והיא לא נתפסה? מדייקים מזה דווקא באיסור, כמו בסוטה. שעל זה אנחנו אומרים שאם היא לא, היא לא נתפסה, היא אסורה. אם זה לא היה באונס, היא אסורה על בעלה. מדייקים מזה. ויש לך אחרת, שאף על פי שלא נתפסה, זה לא היה באונס, היא מותרת. ואיזו? זו? זו שקידושיה קידושי טעות. שאף על פי שזה לא היה באונס לראשון, היא נקרא, כיוון שזה היה קידושי טעות, היה תנאי והיא לא עמדה בתנאי והתבטלו הקידושין, היא נחשבת כמו פנויה. והיא מותרת על בעלה, באותו זמן שהייתה איתו היא הייתה מותרת לו, שאפילו בנה שנולד לה מבעלה מורכב לה על כתפה, אם התנאי לא יתקיים, ממהנת. בכל אופן, הקידושין מתבטלים, והולכת לה, היא אפילו לא צריכה גט. בכל אופן, מדברים פה במקרה כזה, שהקידושין היו קידושי טעות, כי היה כאן איזשהו תנאי שלא יתקיים, ולכן, אם היא התעברה מהבעל הראשון, יכול להיות שתנסה לבעל אחר כהן, כי היא לא נחשבת גרושה, וזה לא היה בזנות, זה היה נישואין גמורים, אלא שהתבטלו. היה פה קידושין גמורים אלא שהתבטלו, ומכיוון שזה היה קידושין בהיתר, אז חכמים לא גזרו לאסור את הוולד שיוולד, אפילו שהוא יהיה אסור לעבוד בבית המקדש, למרות שהוא לא יודע מי הוא אביו, כי הנישואין של האמא, גם לראשון וגם לשני, היו בהיתר, אם לא נישואין, לפי הדעה שסוברת שאין תנאי בנישואין, אז קידושין בכל אופן, היו בהיתר, ו... הקידושין היו ביתר, הם התבטלו כי לא עמדו בתנאי, ואז היא נישאה למישהו אחר תוך פחות משלושה חודשים, אבל עד שנולד יש ספק אם הוא של הראשון, ספק של השני, ועל זה נאמר במשנה כל הדינים של בן שיש לו ספק מי הוא אביו, בכל מקרה, בין אם הוא, בין אם השני, שניהם כהנים, אז הוא בין כך ובין כך כהן. למדנו במשנה, היו שניהם כהנים וכולי. מדברים פה על אישה שהייתה נשואה לבעל אחד, ולאחר מכן נשואה לבעל אחר, בין הבעל הראשון לשני היא לא המתינה שלושה חודשים, לכן כשנולד לה לאחר מכן בן, יש ספק האם הוא בן של הראשון או בן של השני. אז המשנה אמרה שאם הוא ייקה אחד מהם, הוא לא חייב עונש. התורה אומרת, מכה אביו ואמו, מות יומת. אבל פה אתה לא יודע מי הוא אביו. אם הוא ייקה אחד מהם, אולי הוא לא אביו, אז אי אפשר להניש אותו מספק. לכן אם הוא קילל אחד מהם, אחד מאלה שספק אולי הוא אביו. תורה אומרת, מקלל אביו ואמו מות יומת. כאן לא בטוח שהוא קלל את אביו. אז לכן, הוא פטור מעונש, אותו בן. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן. אם אותו בן היכה את שניהם. זאת אומרת, הוא ודאי היכה את אביו. אף על פי כן, בשביל שיענישו אותו, זה רק במקרה שלפני שהוא עשה את העבירה, אתרו בו. אם תקה את אביך, העונש יהיה כך וכך. אם לא יתרו בו, הוא פטור מהעונש. וכאן הייתה התראה. אבל ההתראה הייתה התראת ספק. כי אנחנו לא יודעים מי הוא אביו. אז אם, אומרת הגמרא ברייתא תנו רבנן, אם יכה את זה, לפני שהוא יכה אותו, יתרו בו, דע לך אם זה אביו, אם זה אביך, חייב את העונש התורה אומרת. והוא בכל זאת יכה. לאחר מכן יתרו בו, כשראו שהוא רוצה להכות את השני, שספק אולי הוא אביו. אם זה אביך, העונש הוא כך וכך, ובכל זאת חזר ועיקה את זה, וכן העניין כללה אותו דבר. קילל את זה וחזר וקילל את זה, והייתה לפני כן התראה של ספק שאם זה אביו, אז אם הוא מקלל אותו הוא חייב מיתה. לפי דעתו של התנא הראשון כאן בברייתא, על אף שההתראה כאן הייתה התראת ספק, הוא יהיה חייב. כי הוא יכה בטוח את אביו, הוא קילל בטוח את אביו. רק מה? אנחנו לא יודעים מי אביו, לא משנה, הוא יכה את שניהם, הוא קילל את שניהם. וכל שכן במקרה הבא, שהוא קילל את שניהם בבת אחת, או שיכה את שניהם בבת אחת, וההתראה שיתרו בו הייתה התראת ודאי. עכשיו, איך יכול להיות יכה את שניהם? אתה לקח מקל ויכה אותם בבת אחת. שהוא קילל אותם באותה כללה את שניהם. אז הוא ודאי חייב. רבי יהודה אומר, אם זה היה בבת אחת, אני גם מסכים שהוא חייב, כי הייתה כאן התראת ודאי, אמרו לו, זה ודאי אחד מהם הוא אביו, והוא באותו מעשה הלך ועיקה את אביו, הוא עיקה עוד אחד, אבל הוא עיקה גם את אביו, אנחנו לא יודעים מי הוא אביו, אבל אחד מהם הוא בוודאי אביו, אז חייב, וזה אחר זה פתור. למה? כי כשהוא עיקה או קילל את הראשון, ויתרו בו לפני כן, לא יכלו להתרות בו בוודאי שזה אביו, זה נקרא התראת ספק, וכן על השני, כשיתרו בו לפני כן, זה היה ספק. אז התראת ספק, לפי דעת רבי יהודה, אינה התראה. שואלת הגמרא, והתניא שרבי יהודה מקל עוד יותר. הוא אומר שאותו בן יהיה פטור אפילו אם הוא עיקה או קילל את שניהם בבת אחת. איך ייתכן? תראי תנאי, עלי בדי רבי יהודה, יש ויכוח מה דעתו של רבי יהודה. אז לפי הדעה שסוברת שאם הוא עיקה בבת אחת חייו, מובן למה. כי תרובות רעת ודאי, אחד מהם הוא ודאי אביו. הוא עיקה או קילל אחד מהם, קילל את שניהם. כיודעים, אז ההתראה שיתרו לפני כן הייתה התראת ודאי, והוא בכל זאת עבר, אז הוא חייב. אבל מה הייתה מדמן דפתר בבת אחת? אמר רבי חנינה, דורש דרשה כזאת. נאמר ברכה, הכוונה לשון הפוכה מברכה, הכוונה לכללה. נאמר ברכה למטה, לגבי האדם שמקלל את אביו ואימו שלמטה, שנמצאים בעולם הזה, מקלל אביו ואימו מות יומת. ונאמר ברכה למעלה לגבי איש איש כי יקלל אלוקיו ונשא חטאו, שזה כביכול למעלה, הקדוש ברוך הוא שהשמיים שמיים להשם. מה למעלה? כשאדם מברך, דיינו הפוך ממברך את השם, הוא מתחייב רק בברכה שאין בשותפות. לא ייתכן שיקלל שניים בשותפות ויש ספק מי מביניהם הוא אלוקיו. תמיד כשהוא מקלל את אלוקיו זה ודאי אלוקיו. אף למטה, כשהוא מקלל אבי ואימו, שהקישו ביניהם לבין הקדוש ברוך הוא, הכוונה דווקא כללה שאין בה אפשרות של שותפות, שספק מי מביניהם הוא אביו. אבל אם הוא מקלל שניהם בשותפות, ספק אחד מהם הוא אביו, פטור על הכללה. אז כאן כשהוא מכה שניים, שאחד מהם הוא ודאי אביו, אבל מכיוון שזה שותפות, וכאן ספק מי הוא אביו, פטור. וכמו שאמרנו, התקש, יש הקש בין הקדוש ברוך הוא כביכול לאבי ואימו, וגם יש הקש, זה נאמר לעניין מברך השם, הכוונה כללה. והתקש הקאה לכללה, יש הקש בין הכללה לבין הקאה. מכה אביו ואימו, הוא קש למקלל אביו ואימו. כמו הדעה במסכת סנהדרין דף פ"ה שסוברת, שאפילו שיש באמצע פסוק של וגונב איש ומחרו, מכיוון ששני הפסוקים כמעט סמוכים זה לזה, גם מקלל וגם מכה אבי ואמו, אז יש ביניהם מקש. במשנה למדנו שברגע שיש כאן בן, שיש ספק מי הוא אביו, אבל שניהם הם כהנים, ועולה במשמרו וכולי, במשמרו של זה ובמשמרו של זה, ואינו חולק. זאת אומרת, הוא עובד בבית המקדש, והוא לא מקבל חלק בקודשים. שואלת הגמרא, וכי מאחר דאינו חולק עם בני המשמרת בקודשים, למה הוא עולה? מה התועלת שיש לו במה שהוא עובד בבית המקדש? אתה אומר, מה זאת אומרת, למה הוא עולה? הלוואי עלינו. אמר, בינה דנעביד מצווה, אני רוצה לעבוד בבית המקדש. מה, אני צריך שיתנו לי בשר? אני צריך שיתנו לי אור? אני רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא בבית המקדש? אם אני כבר כהן, אני אבטר על זה. אלא, הרי עלה לא קטני, לא כתוב שמדובר שהוא עלה, אלא כתוב שעולה. זאת אומרת, אם הוא טיפש והוא לא רוצה לעבוד בבית המקדש, בעל כורחו מעלים אותו. למה? אמר רב אחא, בר חנינא, אמר בשם אביי, אמר בשם רב אסי, אמר בשם רבי יוחנן, הסיבה היא כדי שלא יהיה פגם במשפחה, משום פגם משפחה, שלא יתביישו, שאנשים יחשבו שיש בהם במשפחה כהן פסול שאסור בעבודה. לכן כופים אותו לעבוד כדי להוכיח לכולם שהוא כהן כשר. עוד למעלה במשנה, ואם היו שניהם, גם שני אלה שיש עליהם ספק, מי מביניהם הוא אביו, שניהם הם באותו משמר, במשמר אחד, נוטל חלק אחד, כי בכל מקרה, בין אם זה אביו, בין אם השני הוא אביו, שניהם באותו משמר, אז הוא יכול לומר להם, אני בוודאי במשמר שלכם, תתנו לי חלק בקודשים. שואלת הגמרא, ואם שני אלה שספק מי מביניהם הוא אביו, הם באותו משמר עדיין, הרי היו עובדים 24 משמרות, כל שבוע עבדה משמרת אחרת בבית המקדש, אבל באותו משמרת הם לא עבדו כל יום. היו מחלקים אותם לבתי אב, כל יום עבדה קבוצה אחרת מאותה משמרת. אז עדיין, מה ישנה שיש ספק, וכל אחד מאלה שספק מי הוא אביו, הוא ממשמרת אחרת, שיש כאן שני משמרות, דלא חולק, דאזילה משמרה, הוא הולך למשמרה של הראשון שיש ספק אולי הוא אביו, ומדחלי, הם דוחים אותו, אולי השני הוא אביך. אתה בכלל שייך למשמרת אחרת. ואזי לאה המשמרה, וכשהוא הולך למשמרת האחרת, ומה תחולה? אומרים לו, מי אמר שהוא אביך? אולי בכלל למשמרת הראשונה. ולא יכול להוציא מאף אחד מהם מספק. אז גם אם גם אביו וגם, זאת אומרת, גם אם שני אלה שספק מי הוא אביו, הם בני אותו משמר, משמר אחד, נמי, עדיין אפשר לדחות אותו כל הזמן, כי הוא אזיל לי ביתיו, כשהוא הולך לקבוצה הראשונה שעובדת ביום ראשון למשל, ומה דחו לו? הם דוחים אותו, אומרים לו, אולי אתה שייך לבית אב של מחר. אז הילה, היי בית אב, כשהוא הולך לבית אב של מחר, ומה דחו לו, גם יכולים לדחות אותו. אומרת הגמרא, כמובן מדובר פה שזה גם שני אלה שספק מי הוא אביו, ומאותו בית אב. אמר רב פאפה, אחי כאמר, הם היו שניהם משמר אחד, ובית אב אחד נוטל חלק אחד עם בני אותו בית אב, כי בין אם זה אביו ובין אם השני הוא אביו, בכל מקרה הוא שייך לאותו משמרה, בכל מקרה הוא שייך לאותו בית אב, ולכן הוא עובד בבית המקדש, ונוטל חלק באותם הקודשים, ביחד עם שאר רחב הכהנים. מדרן הלך, פרק נוסין על האנוסה, ועד כאן דף קוף.